ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שבע שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים ממול תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו תחומים של הלכות, חלק מהן בלי הרבה ביסוס במקרא וחלק מהן יש. המשנה: היתר נדרים פורחין באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. במילים אחרות, מעט רמז יש במקרא לעניין הזה שאדם שנודר ניתן להתיר את הנדר. רש"י: היתר נדרים פורחים באוויר, התרת נדרים שאמרו חכמים שהחכם מתיר את הנדר. אדם שנדר יכול לגשת לחכם ודרכו ישיג התרת הנדר. מעט רמז יש במקרא ואין על מה לסמוך, אלא שכן מסור לחכמים בתורה שבעל פה. נמשיך במשנה: הלכות שבת, חגיגות והמעילות, הרי הם כהרים התלויים בסערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובות. וגם פה רש"י אומר, הלכות שבת, הלכות חגיגה, הלכות מעילות, יש בהן הלכות שהן תלויות ברמז מקרא מועט. ממשיך המשנה: הדינים והעבודות, הטהרות והטמאות והעריות, יש להן על מה שיסמכו, והן הן גופי תורה. גמרא תשאל, מה רק אילו גופי תורה? מה עם מה שלמדנו מקודם? נמתין לגמרא. כשהמשנה מתייחסת לעבודות, הכוונה הלכות עבודת קורבן. הגמרא, יש מיד התייחסות למבנה הגמרא דרך הסימונים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, אתם רואים את הצורה שאנחנו מכנים הר געש, רשימה של תנאים בניגוד למשנה שסוברים שיש להם להתר לדרים על מה לסמוך. תניה, הגמרא, רבי אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמכו. שוב פעם לגבי היתר נדרים, שנאמר כי יפלי, זה בויקרא פרק חפסאים, כי יפלי, זה במדבר פרק וב, שתי פעמים, אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה לאתר. אנחנו שוב פעם נסתכל ברש"י, כי יפלי שתי פעמים, אחד בארכין ואחד בנזיר, שני תחומים שאדם דרך פיו מתחייב. ארכין, אדם מתחייב לתת לבית המקדש מה שנקרא ערכו, סכום קצוב בגמר לפי מין ולפי מגדר, לפי גיל. נזיר, מובן מאליו. כי יפלי נדר בערכך, כי יפלי לנדור נדר נזיר. אלו הם שני פסוקים. למה צריך שני פסוקים? אחת, ממשיך רש"י, אחת הפלאה לאיסור, כולי הפלאה לשון פירוש, כתרגומו, הרי יפריש, יפרש. ולמה כתב הפלאה בשניהם? אחת, כשפירש ונדר ועשה עצמו בנדר, כאילו, אחד זה דיבור שאדם מפרש ומחייב את עצמו, ואחת שחוזר מפרש לפני חכם ואומר, כן, נדרתי, ולדעת כן נדרתי, אבל לדעת כן לא נדרתי. ככה הוא יכול לספר לחכם, והרי הוא בא לידי חרטה, ומתוך כך בא לידי היתר. רש"י מסכם פה במילים ספורות הלכות התרת נדרים. אנחנו חוזרים בגמרא, רב יהושע אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, אשר נשבעתי באפי. באפי נשבעתי וחזרתי בי. רש"י על הנקודה הזאת אומר, נשבעתי באפי, מדכאמר באפי, משמע, יכול אני לשאל עליו, לשאל עליו כבר להתיר אותו, לפי שמחמת אפי, ולא מדעת מיושבת נשבעתי. יש ללמוד מכאן שהמוצא פתח לנדרו, לומר, לא לדעת כן נדרתי, שקריני דבר זה, שאני רואה הבא עליי, הבא לי על ידי נדרי. אז מתיר אם לא. חזרה לגמרא, דעה השלישית, רבי יצחק אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, כל נדיב ליבו. מה זאת אומרת? אם ליבו עדיין בעד הנדר, אז הוא חייב. אבל אם הוא מתחרט, אפשר להתיר לו. חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. רש"י מאיר שיש לדייק, וכך המקור של חנניה, שמה שכתוב פה ואקיימה, משמע שאם לא רוצה לקיים, גם זה אופציה, אבל כמובן דרך התרת נדרים. אבל יש פה פסוק שאומר שקיים כזה דבר. ממשיך הגמרא ואומר רב יהודה אמר שמואל, אתם רואים הרגש אבל מקווקו, בגלל ששמואל הוא בשונה לקודמיו אינו תנא, הוא המורה, ובהמשך נראה עוד סיבה להבליט את שמואל בצורה אחרת. אז שמואל אומר, אי הווי הטעם, אם הייתי בדיון הזה לגבי מקור להתרת נדרים, אמרו דידי עדיפה מדידכו, יש לי מקור יותר מוצלח משלכם, שנאמר לא יחל דברו. כך כתוב בעניין ענייני נדרים, שאסור לאדם לעבור לחלל דברו. אבל אפשר לדייק מכאן, הוא אינו מוכל, האדם עצמו שנדר לא יכול לחלל, אבל אחרים מוכלים לו, כלומר מתירים לו. אמר רבא, לכולו יתלו פרחה, לבר מלשמוע דלת לפרחה. לכל הדעות שראינו מקודם שסימנו במסגרת, במקור התנאים, יש לפרוח את המקורות חוץ מהמקור שהביא שמוע, שזה מקור מוצק לעניין התרת נדרים ומקור במקרא. אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה, ובואו נתייחס לכל הדעות, ואתם יכולים לראות משולשים בדרך, בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, פרחות למקורות להתר נדרים שנתנו התנאים. אז כפי שרב אומר, אפשר לפרוח את כל המקורות כמקור להתר נדרים, חוץ מהמקור שהביא שמואל. דעי ממשיך הגמרא. ובכן, דעי מדרבי אליעזר, שהוא ציטט את הפסוקים כי יפלי פעמיים, דילמה כדרבי יהודה שאמר משום רבי טרפון. אולי הפסוק המצוטט מלמד על משהו אחר. דהיינו דינו של רבי טרפון, דתניא רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, לעולם אין אחד מהם נזיר שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. נסביר, המילה כי יפלי משמעו, כמו שראינו מקודם ברש"י, עניין לפרש, דיבור ברור. נגיד שני אנשים שרואים אדם בא ממולם, אחד אומר אני אהיה נזיר שאם זה שבא ממולנו הוא פלוני. עכשיו הוא לא יודע, אבל אם מתברר שהוא פלוני, אז הבן אדם הזה מקבל על עצמו נזירות. אדם שני אומר אני אהיה נזיר אם הוא לא פלוני. עכשיו, בשעה שהם נזרו, הם נזרו על דבר שהוא לא היה ברור, היה ספק מי זה שבא מולם. ורבי טרפון אומר שבמקרה כזה, גם אם מתברר כאחד מהם, אף אחד נזיר, כי הדיבור לא היה ברור, העניין או הרקע או התנאי לא היה ברור. וזה הכוונה שרש"י אומר בשורה שנייה מתחת לגמר, כבכבנו שלא ניתנה נזירות להיות נזיר בתלייה, לשון תלוי, ובספק, אלא בהפלאה ודאית מפורשת. אז הפסוקים באים ללמד את זה, ולא באים להיות מקור של התרת נדרים. ממשיך הגמרא עם הפרחה כלפי הדעה השנייה, והיא מדרב יהושע, שהוא הזכיר את הפסוק אשר נשבעתי באפי, דילמה הכי קמה, באפי נשבעתי, שהקדוש ברוך אומר אני נשבעתי מתוך רוגז, ולא הדלנה בי, ואני לא חוזר בי. אי מדרבי יצחק, דילמה להפוקי מדשמואל. רבי יצחק ציטט את פסוק כל נדיב ליבו. אולי הפסוק בא במטרה אחרת, להפוקי מדשמואל. דיאמר שמואל גמר בליבו צריך שיוציא בשפתיו, והכמה שמלן הפסוק שהביא רבי יצחק מלמד אף אגב זה לא הוציא בשפתיו. לפי שמואל הנדר אינו תופס אלא אם כן הוא הוציא בפיו. האופציה שאנחנו מביאים עכשיו שגם אם לא הוציא בפיו, נדיב ליבו גם מחייב. אי מדחנניה בן אחי רבי יהושע, דילמה כרב גדול אמר רב. חנניה הביא את הפסוק נשבעתי והקיימה, אולי הפסוק לא מלמד על היתר נדרים אלא מלמד על דינו של רב. אמר רב, גדול אמר רב, מניין שנשבעים לקיים את המצווה? מה שאומר שנשבעים לקיים המצווה, כלומר מצווה שיהיה אדם נשבע לקיים מצווה כדי שימהר ויזדרז לקיימה. מניין שקיים כזה מושג? שנאמר נשבעתי, אומר הגמרא, שנאמר נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. אז זה לא בא ללמד על היתר נדרים אלא לדבר הזה. אלא דשמואל לת לי פרחה, שמואל הביא את הפסוק לא יחל דברו, שהנדר עצמו לא יכול להתיר את הנדר, אבל יש מקום למישהו חיצוני להתיר את הנדר, היינו קיים פסוק להתרת נדרים. אמר רבא ויתם הרב נחמו יצחק, היינו דיאמו אינשי, מהתופעה הזאת שדווקא הדעה של שמואל הוא הכי איתן, הכי מוצק, למרות שמבחינת נקרא לזה גדלות או חשיבות שמואל עם חומים עם כל הכבוד, אבל הוא היה המורה, זה פחות מתנה שקדם לו במשך הדורות הקודמים. בכל זאת היינו דאמו אינשי תו אחד הפלפלת חריפתה ממלא צנה דקרי, יותר משמעותי, יותר נשמע, יותר חזק, גרעין אחד של פלפל, פלפל חריף מסל מלא קרי, קרי מין ירק צומח אבל והרבה יותר גדול. הלכות שבת, המשנה אמרה לגבי הלכות שבת שהם כערים התלויים בשערה, וראינו ברש"י שהכוונה לרמז מועט. אבל על זה הגמרא שואלת מכתב כתיבן, יש הרבה אזכורים של שבת בתורה. רש"י כותב טובה אזהרות כתיבי, טובה כלומר הרבה אזהרות כתיבי בשבת מהי מקרא מועט? כלומר, מתאים, מה הכוונה של מקרא מועט? מאחר שבפועל יש הרבה פסוקים המזרים על חיוב לשמור שבת. הגמרא עונה, לא צריכה. מה שנאמר במשנה, שמקרא מועט הוא לגבי הנקודה הבאה. לרבי אבא, דאמר רבי אבא, החופר גומה בשבת, ואין צריך אלא לאפרה. כלומר, בן אדם חופר חור, בור בקרקע, ואין מטרתו ליצירת הבור. הוא צריך את האפר שמוציא מהחפירה הזאת. פטור עליה. הוא לא עבר מדורייתא על איסור או על חילול שבת. רש"י כותב, החופר גומה בונה בניין הוא. כלומר, מבחינת פעולה, זה נכנס לקטגוריה של בונה, איסור בונה. אחד מלמתת אבות מלאכות. ואם אינו צריך לה, הוא לא צריך את הבור, אלא ליטול את האפר. הוא צריך את האפר בשביל מטרות משלו. אף הפי שהבניין בנוי, אינו חייב משום בונה. ואנחנו נחזור לגמרא, כמן, הדין של רבי אבא מבוסס על מי? כרבי שמעון, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. אנחנו נסתפק בהסבר של רש"י, שאינה צריכה לגופה כגון מלאכה זאת, שאינו צריך לבניין זה. רבי שמעון אמר מלתי גבי, הוא, רבי שמעון, התבטא בנושא הזה של מלאכה שאינה צריכה לגופה. בענייננו, כשחופרים בור, גוף המלאכה זה יצירת הבור. אבל כאן מדובר באדם שלא צריך את זה. ורבי שמעון מסתכל על זה כפעולה שאינו מהווה חילול שבת. אבל רבי שמעון לא אמר את דברו לגבי הדוגמה הזאת. הוא ממשיך רש"י, שרבי שמעון אמר מלתי גבי מוציא את המת במיטה לקוברו בשבת. אדם מת בתוך בית, והוציאו את הגופה מרשות היחיד לרחוב, לרשות הרבים. וכמה רבי שמעון פטור על הוצאה זו. למה? שברצונו לא הייתה באה אליו. הבן אדם הזה היה שהוציא את הגופה, היה מעדיף שהפלוני לא ימות, שלא יהיה צורך לדבר מלכתחילה, ולא היה צריך לה. אנחנו נחזור לגמרא. בעצם היינו צריכים לקרוא את גמרא בסגנון שאלה. אחרי ששמענו שרבי אבא אומר חופר גמרא בשבת ואין צריך אלא הפרעה, הגמרא שואלת, בעצם שאלה, האם זה לפי רבי שמעון, שאומר מלאכה שאין צריך לגופה פטור עליה? וכשאנחנו אומרים כך, אנחנו בעצם מתכוונים לומר כרבי שמעון ולא כבר פלוקטה שלו, שבעניינים האלו יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. אז אומרת הגמרא, אפילו תימה לרבי יהודה, רבי אבא פה, שהוא אמורה, הוא אמר את דינו גם לפי שיטת רבי יהודה. נכון, בעניין המוציא את המת מביתו לרשות הרבים, רבי שמעון מקל, רבי יהודה מחמיר. אבל פה מה הכוונה? לדינו של רבי אבא בעניין חופר גומה בשבת, גם רבי יהודה יקל, גם רבי יהודה יסכים שאין כאן איסור תורה. הטעם בעניין הוצאת המת מתקן, הכה מקלקל, הוא מקלקל את החצר שלו, הוא יוצר חור ברצפת חצרו, ומאחר שזה מקלקל, גם רבי יהודה מסכים שאין זו מלאכת שבת מדורייתא. בעניין הוצאת המת אין כאן עניין של קלקול, ולכן רבי יהודה מחמיר ואומר שלמרות שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, בכל זאת הוא חייב. אנחנו נמשיך כעת בגמרא, מהי כהררים התלויים בשרה? משמע מהביטוי הזה שראינו במשנה לגבי הלכות שבת, שיש קצת רמז מן התורה. ואני רוצה לדעת, אז מהו הקצת רמז הזה? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מלאכת מחשבת אסרה תורה, ומלאכת מחשבת לא כתיבה. רש"י, בשורה הראשונה, מלאכת מחשבת, שהמחשבה חשבה בדעתו ונתכוון לה, וזה לא נתכוון לה לבניין זה. אותו חופר גומה ואינו צריך אל ההפרה, הוא לא התכוון לבנייה, לפי כך פטור. וזהו רמז מועט, דאילו מלאכת מחשבת בשבת לא כתיבה, אלא במשכן הוא דכתיב. ולפי ששמח בפרשת ויקר פרשת שבת לפרשת משכן, אנו למדים מלאכת מחשבת לשבת. אז לפי רש"י, כל התחום הזה של מלאכה הצריכה לגופה לא כתוב באופן מפורש בתורה בעניין שבת. עניין של מלאכות נקרא לזה יצירה, הוא מופיע בבניין המשכן. אנחנו מכירים את הפרשיות שבתורה שמוקדשות לעניין בניין המשכן, גם בידי כהונה, פרשת תרומה, תצווה, זה מבחינת הציווי, ואז הביצוע בפרשת ויקר, פיקודי. אז בפרשת ויקר שמוזכר עניין בניין המשכן, סמוך לו מוזכר שיש לשמור שבת, ומהסמיכות הזאת אנחנו מבינים שמלאכת שבת דומות למלאכת משכן, במובן הזה שכמו במשכן הפעולות היו מכוונות למטרות הספציפיות, כל אחד ואחד מ-39 מלאכות בבניין המשכן, אותו דבר מעתיקים את זה להלכות שבת, שדווקא עם הפעולה שאתה עושה משוייך למטרה של אותו פעולה. בענייננו פעולת חפירה, המטרה זה ליצור בור שהוא עניין של בנייה. אם אתה חופר בור במטרה אחרת, כמו להוציא אפר, זה כבר לא מלאכת מחשבת, וממילא פטור עליה מדאורייתא. במשנה ראינו גם חגיגות כדבר שמתואר כהרים התלויים בשרה. על זה הגמרא שואלת בתמיהה, מכתב כתיבן, יש פסוק מפורש לעניין חגיגה שבשלושת הרגלים צריכים להביא קורבן חגיגה. רש"י מצטט את הפסוק וחגותם אותו. אז למה המשנה אומרת מקרא מועט? לא צריכה, מה שהמשנה אמרה שהם כערים עצויים בשרה, לחידמה לרב פאפה לאביי. תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה עד יותר מאמצע עמוד. רב פאפה פנה לאביי ואמר, ממאי דהי וחגותם אותו חג לשם זביחה, שהוא עניין של קורבנות, דלמה חוגו חגה כמה רחמנה, כלומר להרבות בשמחה. התשובה, אלא מעטה, אם אתה רוצה לפרש וחגותם כמצווה להרבות בשמחה, דכתיב ויחוגו לי במדבר, מה שנאמר לגבי עם ישראל לפני יציאתם ממצרים, הכי נמי דחוגו חגה הוא, שזה עניין להרבות בשמחה, וכי תימה הכי נמי, והכתיב ויומר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, כך פנה משה לפרעה. אז זה לא נשמע שהעניין הוא להרבות בשמחה. דילמה, בכל זאת, אחי כמה, רחמן, אולי הכוונה הייתה, אכלו ושתו וחוגו חגה כמאי. והזבחים שמוזכר בפסוק בשמות פרק י', מה שראינו לפני שתי שורות, זה עניין של שחיטת בשר, ולא קורבן שלמים, ולא הכוונה לשלמי חגיגה. לא סלקה דייתך דכתיב, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ויסלקה דייתך דחוגה חגג הוא, שהוא רק עניין של להרבות בשמחה, תרבה לחגה איתלי. מה הקשר בין תרבה? תרבה זה חלב. מה הקשר בין חלב לחגיגה? אלא מאחר שכתוב לא יולין חלב חגי, החג שהתורה מדברת עליו זה קורבן חגיגה שמקריבים ממנו החלב על גבי המזבח. ודילמה, בכל זאת, אולי הכי כמה רחמנה, חלב הבא בזמן חג לא ילין. כלומר, אם באת להקריב נדריך, קורבן נדר, קורבן שאדם נודר מעצמו, ואדם בא להקריב את הנדרים שלו ברגל, אז תקפידו שלא יבוא לידי פסול לינה, שביום שמקריבים את הקורבן גם דואגים להקריב את החלב של הקורבן. אבל עם כל זה אין רמז מהפסוק לקורבן שלמי חגיגה, אלא מעטה הבא בזמן חג הוא דלא ילין. אם אתה רוצה לפרש כמו שהצעת עכשיו, שהפסוק שאומר ולא ילין חלב חגי עד בוקר הוא עניין של קורבן שאדם מביא בתור נדר, לא שלמי חגיגה, אז ניתן לדייק שהנדר שאתה בא מביא, הקורבן נדר שאתה מביא בזמן חג, הוא דלא ילין. דכל השנה כולה ילין? הייתכן שקורבנות שאדם מביא שלא בשעת החג הוא יכול לשעות הקרבתו? כל הלילה עד הבוקר טיב. יש עניין לזדרז במשך הלילה להקריב את החלב ללא קשר לחג. אז ואם כן, אי אפשר לומר שהפסוק מדבר על נדרים, אחרת לא היה צורך להדגיש חגי בפסוק. אבל בכל זאת דילמה, אי מההו הווה אמינא, ההוא לעשה. כתב רחמנא היי הפסוק ולא ילין ללאו, וללמד שבהלנת החלב אדם עובר על לא תעשה. ונחזור על הנקודה האחרונה הזאת, שאם הוא כתוב ללאו, אז זה מחזק את מה שרב פאפה אומר, שלא רואים מהפסוקים האלו מקור לקורבן שלמי חגיגה. הגמרא אבל עוד דוחה ואומרת ללאו, אם אתה חושב שהפסוק ולא ילין חילב חגי הוא לשם לאו, כתב קרא אחינה. יש פסוק אחר בשביל זה, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. ואם כן, אז הפסוק כן מתייחס לשלמי חגיגה. הגמרא אומרת לא, ודילמה לעבור עליו בשני לבין ועשה. יש את הפסוק ולא ילין חילב חגי, ויש את הפסוק הזה ולא ילין מן הבשר, שניהם לשם לב. אלא עתיה מדבר מדבר כתיבך, כלומר מדבר מדבר כתיבך, ויחוגו לי במדבר וכתיבתם הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר. מה להלן זבחים? אף כאן זבחים. אז הפסוק ויחוגו לי במדבר הוא לא סתם שחיטת בשר, אלא זבחים, קורבנות שלמי חגיגה. ומאי קרין התלויים בשרה, הרי יש לנו גזירה שווה שזה מהווה ראיה גדולה לקיום מצוות שלמי חגיגה. הגמרא עונה, הגזירה שווה שאמרנו עכשיו זה היה בין פסוק בתורה ופסוק בנביא עמוס פרק ה'. דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. זה לא גזירה שווה, נקרא לזה אמיתי או מקורי, אלא ניתן עדיין לומר שחגיגות קיימים ברמז באלמה. ומה הסיבה? אני רק חוזר על המהלך שראינו עכשיו, כי ניתן לומר וחגותם אותו חג לשם הוא לא בהכרח מצביע על קורבן חגיגה. במשנה מוזכר גם מעילות כהררין הצלין בשערה, אבל למה מכתב כתיבן? יש פסוק מפורש בעניין איסור מעילה. יש סימון חדש המעוין בשוליים מימו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו ניסיונות להסביר למה קטני דמעילות כערין התלויים בשיער, מאחר שנכתב מעילה בתורה. אז יהיה לנו ניסיונות אבל גם דחיות, וזה הדלטנו על ידי פס הכפול. הגמרא, אמר רמי בר חמה, לא נצרה, אלא מה שהמשנה אומרת שמילות כערין התלויים בשערה לכדתנן. אני צריך את זה, את הביטוי הזה, לדבר הבא. השליח שעשה שליחותו, בעל הבית מעל. לא עשה שליחותו, שליח מעל. אם אדם לקח כספי הקדש ונתן אותם לשליח כדי לקנות עבור המשלח חוצה, והשליח קנה עבור בעל הבית חוצה, מה קורה? בעל הבית עובר על מעילה. אבל אם השליח לא ביצע את השליחות, אז השליח זה שמעל. בעל הבית ביקש חוצה והשליח הלך וקנה מכנסיים. הגמרא מסבירה מה כן גורם את הרמי בר חמה בענייננו לתאר את זה, לתאר את הדין הזה כהרין התלויים בשערה. והגמרא אומרת וכי עשה שליחותו, אותו שליח שלקח כספי הקדש וקנה חוצה כבקשת המשלח, המים מעל, למה אם הוא עשה את השליחות, למה שהבעל הבית מועיל וכי זה חוטא וזה מחייב? השליח הוא זה שהוציא כספי ההקדש לחולין, הוא נתן אותם למוכר. למה על ידי פעולה של השליח הבעל הבית נחשב כחוטא? היינו קרין הטריין בשרה, וזה בדיוק הסיבה שהמשנה מתארת מעילות כהרין הטריין בשרה. הרשי פחות מחצי עמוד, השליח שעשה שליחות הבעל הבית שהיו לו בידו מעות הקדש ונתחלפו במעותיו, והם הוא התבלבל שחשב שהמעות הקדש הם כסף פרטי, ונתנן בשוגג לשליח ואמר לו, נתן כסף לשליח, כך לי מהם חלוק או תלית. אם עשה שליחותו בעל הבית, אמר, וזהו קרן שיש לתמוע ולומר, וכי שליח זה חטא שהוציא מעות הקדש ובעל הבית מתחייב קרן וחומש, זה חלק מהחיוב במי שעבר על מילה, הוא נותן לבית המקדש את הקרן וגם מוסיף חומש, הוא להביא אשם מילות וגם קורבן הוא המועד צריך להביא. והרי ידוע לנו בכל השס שאין שליח לדבר עבירה, ששולח מתחייב על ידי שלוחו, וכאן אנחנו אומרים שבכל זאת כן המשלח חייב, ועל זה הרמי בר חמא אומר זה כהרין הצויין בשרה, כי הוא דין שנגד כל כללי השס. ממשיך הגמרא, אמר רבה זו דחייה, ומאי קושיא דילמא שני מילה. אולי בדרך כלל אומרים שאין שליח לדבר עבירה, שפעולת השליח לא משקף חזרה על המשלח, אבל מילה שונה, דיאלפה חית חית גש גזירה שווה מתרומה. מה אדם שלוחו של אדם כמותו, בעניין הפרשת תרומות, אני יכול למנות שליח, הוא מפריש מהתבואה שלי, וזה נחשב כאילו אני הפרשתי את ההפרשות, את התרומה. אז אף כאן, גם לגבי מעילה, מכוח הגזרה שווה, שלוחו של אדם כמותו, הפעולה של השליח משקף חזרה על המשלח. אז אין כאן דבר תמוע ש... שעקב כך נגדיר מילה כארין התלויים בשרה. יש גזירה שווה וזה מסביר את הכל. אלא אמר רבה, לא נצחה, אלא מה שהמשנה מגדירה מילה כארין התלויים בשרה לחידתניה. אנחנו שוב פעם בתחום של מילה, וכתוב בעניין מילה נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, בדרך להוצאת אותם כספים הבעל הבית נזכר, הוא זה כסף של הקדש, והוא נזכר לפני שהשליח הגיע למוכר, לחנווני, והשליח עצמו לא התעורר לכך, לא נזכר על כך. במצב כזה השליח מועיל, שליח עניה מייקה אביד, הוא מסכן, הוא לא הוא לא התכוון להוציא מעות הקדש, הוא פשוט לא ידע, ובכל זאת השליח מועיל. היינו קרין התלויין בשרה. אנחנו מסתכל ברשי כדי להבין את המקרה ביתר בהירות. נזכר בעל הבית וכולי, ברייתא היא בהתראה דמעילה, והכי גרסינה לחידתניא, נזכר בעל הבית שאין של הקדש עד שלא יגיע שליח יצחק חנווני, ולא נזכר שליח והוציאן השליח והוציאן השליח חייב. שליח עניה מי עבד נהיד בעל הבית פטור, וכיוון דנזכר ענן צעדי, אנחנו עדים על כך, דתו לא ניחלי בשליחותי דאך, בעל הבית לא רוצה בכלל להמשך השליחות הזאת, ומאשתה לאו שלוחו הוא, באותו נקודת זמן, השליח לא נחשב שלוחו, ומי השליח, מה יבד? זו הסיבה מצד רבה לומר שמילות הרין כהם הרקרין עתנים בשרה. אבל שוב פעם, דחייה, אמר רב אשי, חזרה לגמרה. מהי קושיה? דילמה מידי דהווה המוציא מאות הקדש וחולין. אשי כותב, מידי דהווה, השאר כל מוציאים מאות הקדש וחולין בשוגג, שימעלו, אף זה, אותו שליח שלא נזכר, שהם כספי הקדש, בשוגג הוציאן, וכיוון שביטל המשלח שליחותו, אבל אי הוא מוציא, מאחר שמצד בעל הבית אין כאן שום שליחות, אז מי נחשב המוציא אותה מאות לחולין? השליח. ממשיך הגמרא, אלא מרבשי, לא נצחה, אלא מה שהמשנה אומרת, שמעילות קרין הקלויים ושרה, לכדתנן, מאחר שהדוגמה של רבה, לפי רבשי, הוא מעילה סטנדרטי, אז מה כן נחשב כהרין התלויים בשרה? לכדתנן, נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל, נתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל. אני בכוונה לא רוצה להסביר יותר מדי, כי הגמרא תבהיר את דברים תוך כדי המשך הדברים. בכל אופן, הגמרא, רבשי רואה בדין הזה סיבה להגדיר מילות קרין התלויים בשרה. מכתי, משקל שקלה. יש אדם שלקח קורה של הקדש. מה לי הוא ומה לי חברו? בשוליים, אצל הכוכבית מפנה אותנו לשוליים. מה ישנה, אני קורא מהשוליים, דכי נטל הוא. זה לא מעל, ומה ישנה כי נתנה לחברו דה מעל, כשהראשון לקח את הקורה של הקדש, אומרים הוא לא מעל, אבל כשהוא נותן את הקורה לחברו, אז הוא כן מועיל. למה זה? אז הגמרא ממשיך ואומרת, היינו קרין התלויים בשרה, את ההבדל הזה שבשעה שהוא לקח את הקורה שלו לא נחשב מועיל, ורק כשנותן לחברו כן נחשב כמועיל, זה דבר שמוגדר כהרין התלויים בשרה. כלומר, אי אפשר בקלות למצוא מקור במקרא לדין הזה. הגמרא שוב דוחה, ומה קושיה? דילמה כדשמול, אולי ההסבר של המשנה שציטטנו עכשיו, שרבשי הביא, הוא כפי הבנת שמואל, דמר שמואל, הכה, במשנה הזאת שנטל אבן או קורה של הקדש, אנחנו ממשיכים לדף י' א', בגזבר המסורות לו אבני בניין הסכינן. מי שלקח בהתחלה את הקורה, זה היה הגזבר של בית המקדש, שכל החומרים האלו הם מסורים בידו. דכל היכה דמנחה, איפה שזה מונח, ברשות הדידי מנחה. זה נחשב ברשותו. רשי כותב, דכל היכה דמנחה, אפילו מקמי הכי, ברשותי מנחה, גם לפני שהוא לקח את הקורה של הקדש שנחשב ברשותו. לוקח כל כמה שנטלה, כל זמן שהוא הגזבר נוטל אותו, לא שני מידי, כתיפוק מידע להקדש. לא נעשה שום פעולה או טלטול שמצביע על כך שזה יוצא מידי הקדש. ממילא, אין כאן דבר סתום או קשה להבנה מאחר שמדובר בגזבר של הקדש. אלא ממשיך הגמרא מסיפה. נראה מהסיפה, כאן כמובן עוד ניסיון, על מה מדובר כשאומרים במילות הוא קרין התלויים בשרה. מה כתוב? בנה, אותו קורה, קורה של הקדש, בנה בתוך ביתו. הרי זה לא מעל, עד שידור תחתיה בשווה פרוטה. עד שהוא יישאר מתחת לאותו קורה שיעור זמן ששווה שהייה, כמו אדם סוחר בית, אז הוא יכול לעשות חשבון כמה עולה כל יום, כמה עולה כל שעה. אותו דבר פה, עד שהוא יישאר תחת הקורה בשווה פרוטה. מכתי, שנויי שניה, יש פה בניין, הוא לקח קורה, בנה את זה בתוך ביתו. בפעולת הבנייה הוא משנה את הקורה. מה לי דר, מה לי לא דר. גם אם הוא לא דר, הוא גרם שינוי, וזה עצמו נחשב מעילה. מה שאומר שינוי ישניה בשורה השלישית, כשקבע בבניין, וכניה בשינוי. שמסטטה את האבן וקובעה בבניין. אז למה הסיפה אומר שאין מילה עד שהוא ידעו אותך דרך שווה פרוטה? ממשיך הגמר ואומרת היינו כערין עצויים בשרה. ושוב דוח הגמר ומי קושה דומה לחדריו, אין כאן איזושהי דין מסתורי שהוא נחשב כערין עצויים בשרה. אולי יש להבין את המשנה, הציטוט הזה, לחדריו. דיום הרב, כגון שהניחה על פי הרובה. הוא לא שינה, כמו שחשבנו, את הקורה או אבן. הוא לקח קורה של הקדש, והניח אותו על פי הרובה, על פי איזו פתח בגג. אי דר בי אין, לא דר בי. לא, אם הוא לא דר שם, אז אין כאן הנאה מהקדש, וממילא הכל תלוי אם הוא דר עד שיעור זמן ששווה פרוטה. אז מניין לנו, על בסיס מה, מגדירים מילו כהרין התלויים בשרה, אם כפי שהדחייה קובעת, שהוא לא שינה את הקורה או אבן כי הוא זה, רק הניח אותו על הגג. אלא לעולם לחדרבה, שהסיפור שנזכר בעל הבית ולא נזכר שליח. ודגקה שלך, מה הבעיה להבנת מעילת השליח? והקושיה שהעלינו על ההסבר הזה של רבה מדידהווה, המוציא מאות הקדש לחולין. כל אחד שבשוגג מוציא מאות הקדש לחולין, זה נחשב מילה. אז מה כאן התמיהה לגבי אותו שליח שלא נסגר, שמדובר במאות הקדש, למה שהוא לא המועיל? הגמרא מסבירה, חתם מידע ידע דאיקה זזיד הקדש. היבא יעלי ליוני. במקרה של מוציא מאות הקדש לחולין, מדובר על אדם שידע שיש אצלו מאות הקדש, והוא היה צריך להיסהר לא לקחת מאות הקדש לצורכי החולין שלו. אז יש כאן סיבה להשים לאשמה של אותו שהוציא מאות הקדש. האחר בעניין השליח מי ידע? הוא לא ידע כלום, הוא קיבל מאות מבעל הבית. הוא לא היה אמור לדעת שיש עצר בעל הבית מאות הקדש. ובכל זאת אנחנו אומרים שנזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, שהשליח מועיל. היינו קרין התלויים בשרה. רש"י כותב היינו קרין תלויים בשרה בשורה שנייה בקצרות, בשמיכה מועטת מדמינן לה למוציא מאות הקדש לחולין, שהרי קרוב הוא לאונס יותר מן השוגג. עד כאן שיעורנו להיום.